שקלים דף ח'. עד עכשיו אנחנו עסקנו בנושא הקרנות ואמרנו שזה הזמנים שבהם קבעו חכמים לקיים מצוות מאסר בהמה. מכאן ואילך הגמרא דנה בראש השנה למאסר בהמה. אדם שיש בעדר שלו ולדות שנולדו לפני ראש השנה למאסר בהמה, הוא לא רשאי לצרפם לבלטות שנולדו לאחר מכן ולאסר אותם יחד, אלא יש לאסר ולדות כל שנה בנפרד. צריך לציין שבתוך שנת מאסר בהמה כן ניתן לצרף בהמות שנולדו בשני גרנות. המשנה במסרת ראש השנה ומסרת בכורות, אנחנו לומדים שם שלדעת רבי מאיר, ראש השנה למעשר בהמה הוא א' אלול. רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים וסוברים שראש השנה למעשר בהמה הוא באחד בתשרי. בן עזאי אומר, היות שחודש אלול נתון במחלוקת תנאים, אם הוא שייך לשנה קודמת או לשנה חדשה, חודש אלול, הבהמות שנולדו בחודש הזה, צריכות איסור בפני עצמם. כלומר, מאחר ואנחנו למדנו שאין לערב למעשר אחד בהמות משתי שנים, יש לעשר את הולדות של חודש אלול בפני עצמם. וכתבים רבי מאיר שסובר שא' באלול הוא ראש השנה למעשר בהמה, רבי חונה מסביר שכל הבהמות הדקות, כלומר צאן, שזה כבשים ועיזים, שיתאמרו עד ניסן, בדרך כלל ממליטות עד אלף אלול. והבהמות שממליטות אחר מכן, יתאמרו מניסן ואילך. הנמצא, שלדעת רבי חונה, בשיטת רבי מאיר, שנת ההתאמרות מסתיימת בראש חודש ניסן, והיא זאת שקובעת למעשר בהמה. לשיטת רבי אלעזר ורבי שמעון, שראש השנה למעשר בהמה הוא לא א' אלול, אלא א' תשרי. הגמרא מביאה פסוק שעליו היא מסתמכת, שהוא מתייחס לאימור הצון. הפסוק אומר, לבשו קרים הצון, ועמקים יעטפו בר, יתרועו אף ישירו. הגמרא מסבירה שלבשו קרים הצון, הקרים הם הזכרים, על שם שהנקבות לובשות את הזכרים כדי להתעבר. החלק זה של הפסוק מתייחס לבהמות שמקדימות להתעבר לפני ניסן. ואילו החלק השני של הפסוק, עמקים יעפו בר, מתייחס לעיבור הנוסף שמתקיים בחודש ניסן. למה? שהעמקים מתכסים בתבועה, ושניהם, הולדות של שתי התקופות העיבור הללו, יתרועו אף ישירו, יתעשרו יחדיו. יתרועו, הגמרא רוצה ללמוד מהפסוק, מלשון רעים, ישירו מלשון מעשר. הרי שגם המתעברות בניסן שייכות לשנת המעשר, ולכן ראש השנה שלהם בא' בתשרי, חמישה חודשים לאחר ניסן. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא. אומרת הגמרא, תנן תנינה, למד במסכת ראש השנה ומסכת בכורות, רבי מאיר אומר, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים וסוברים, אומרים באחד בתשרי. ובן עזאי עוד מחושש לשתי הדעות, בן עזאי אומר, האלוליים, כלומר אלו שנולדו באלול, מתעשרים בפני עצמם, משום שאסור לערב משנה אחת לשנה שנייה. בא רבי חונה, אמר רבי חונה, מה הטעם של רבי מאיר? טעם עד רבי מאיר, עד א' באלול, עד כאן הם מתמצות לילי למיני ישנות. כלומר, עד א' באלול הבהמות יולדות את מה שהתעברו לפני ניסן. ומכאן ואילך הן מתחילות לילל מן החדשות, כלומר מה שהתעברו אחרי א' וניסן. רבי יוסף ורבי יברון בשם רב חונה, הוא פירש את הטעם של רבי אלעזר ורבי שמעון, שאמרו שבאחד בתשרי מתחילה שנת מעשר, על סמך הפסוק שנאמר, לבשו קרים הצאן אלו הבחירות. כלומר, אלה שמקדימות להתעבר לפני ניסן. והעמקים יעטפו בהר, אלו האפילות, אלו שמאחרות להתעבר בניסן. יתרועף ישירו, אלו ואלו נכנסים לדיר להתעשר, ולמעשה, לפי דעתה, לפי דעתו, כך הוא מבין את שיטת רבי אלעזר ורבי שמעון, רבי יוסף רבי בו משם רבי חונה אומר, שלמעשה ראש השנה שלהם הוא באמת באלף בתשרי, חמישה חודשים לאחר ניסן. אנחנו למעשה אמרנו שבן הזייס אומר שמפני הספק שנוצר במחלוקת התנאים הזו, הוולדות של חודש אלול מתעשרים בפני עצמם. אנחנו נראה שהגמרא מביאה תוספתא שבה מבאר בן הזייס דבריו בהרחבה. הוא אומר כי חמישה ולדות שנולדו בחודש אב, חמישה בחודש אלול וחמישה בחודש תשרי. אנחנו יש לנו 15 ולדות שנולדו בשלושה חודשים, אינם מצטרפים למעשר בהמה אחד. מאידך, הבהמות שנולדו בתשרי מצטרפות למעשר עם בהמות שנולדו באב שאחריו, לפי שהן נולדו באותה שנת מעשרות. והגמרא מתקשה מאחר שתנאים החולקים, רבי מאיר, רבי אלעזר ורבי שמעון, היו תלמידיו של בן הזייס. ומדוע אמר, הועיל ואלו אמרו כך ואלו אמרו כך, יהיו ההילולים מתעשרים בפני עצמם? הרי לעולם הרב לא מכריע הלכה לאור דברי תלמידה. הגמרא תתרץ את הקושי הזה, שתלמידיו של בן הזייס נחלקו במחלוקת שכבר נחלקו בה אבות העולם, כלומר תנאים מהדור שקדם לבן הזייס. ומיהם? רבי ישמעאל ורבי עקיבא. לכן הכריע בן הזייס הלכה לאור דברי. עכשיו, היות, כמלשונו של בן הזייס למדנו, כי הוא היה תלמיד חבר לרבי עקיבא, שתלמיד חבר זו דרגה גבוהה מתלמיד לבד, שכן בן הזייס אמר על מחלוקת הזו, הואיל ואלו אומרים כך, ואלו אומרים כך, אנחנו נגיד, אגב עצמך, אם רבי עקיבא היה רבו, היה בן הזייס לכבדו, ולומר, הואיל ורבי אומר כך, שאין אדם אומר לרבו, אלו אומרים כך. הרי לנו, מסגנון דיבורו שהוא לא היה תלמיד סתם, אלא תלמיד חבר. רבי אבון בשם רבי שמואל ברב יצחק מביא משנה נוספת. ממנה עולה כי בן הזייס לא היה תלמידו של רבי עקיבא. במשנה הזו אומר רבי עקיבא כי בית הלל ובית שמאי נחלקו בהלכה מסוימת. אמר לו בן הזייס, העמדה היא במחלוקות הרבות שביניהם, שבאת לחלוק עלינו את השווים, שהוספת עוד הלכה שנחלקו בה? גם במשנה הזו הוא לא פונה רבי עקיבא בלשון רבי. לכן נפלה הקושייה כיצד בן הזייס פוסק הלכה לפי דברי תלמידיו. אמרה אומרת, בואו נראה בפנים, אמר בן הזייס, הואיל ואלו אומרים כך ואלו אומרים כך, למדנו בברייתא. שהואיל אמר בן הזייס, יש אומרים שראש שנה באלף באלול, ויש אומרים באלף בתשרי, לכן מי שנולד באלול, יהיו האלולים מתעשרים בפני עצמם. אומרה כיצד, איך הוא יסביר את זה? נולד לו בה' באב, חמש בהמות, וה' באלול, חמש בהמות, וה' בתשרי, חמש בהמות נוספים. אין הולדות של אלול מצטרפות לולדות אב בתשרי. נולד לו בה' בתשרי וה' באב בסוף השנה, אלו מצטרפים משום שהם בשנה אחת נולדו. שואלת הגמרא, ובן הזייס מכריע דברי תלמידיו, איך הוא יכול לפסוק הלכה על פי דברי תלמידיו? עונה הגמרא, אתא רב ירמיה ורב מאישה, שם רב שמואל בר יצחק, שכן נחלקו עליה אבות העולם, זו לא מחלוקת שתלמידיו נחלקו ביניהם על דבריו, אלא על דברי תנאים שקדמו לו. מה נהיו אבות העולם? שואלת הגמרא, תנא, רב יונה קומי רב ירמיה, מי הם? רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אז אם ככה למדנו, זאת אומרת, אומרת הגמרא, בן הזייס חבר ותלמיד היה דרבי עקיבא, משום שאיך אנחנו נלמד את זה? אם תימא רבי, אם אתה תאמר שרבי עקיבא היה רבו, וכי יש בן אדם שהתייחס לרבו בלשון, הואיל ואלו אמרו כך ולא אמרו כך, היית ברנש אמר לרבי, הואיל ואלו אמרו כך ולא אמרו כך, אלא מתרצת הגמרא, רבי אבון בשם רב שמואל ברב יצחק, שמע למהדה. רבי אבון בשם רבי שמואל ברב יצחק לומד זאת ממשנה, שאמר לבן עזאי על החלוקים למצטערים, בן עזאי אומר לרבי עקיבא, אמר שנחלקו בית שמאי ובית הלל, אנחנו מצטערים שיש הרבה מחלוקות גם ככה, אלא שבאת לחלוק עלינו את השווים, ואתה בא ולמד הלכה נוספת שהכל מסכימים בה, ולכאורה אתה רוצה להוכיח שיש מחלוקת. מלשון זו, שאמר לו בן עזאי לרבי עקיבא על החלוקים המצטערים, זאת אומרת שבן עזאי חברו את המילה בא לרבי עקיבא, שאם תאמר, אם תאמר רבי, אם תאמר שרבי עקיבא היה רבו, התברנש אמר לרבי, אלא שבאת לחלוק עלינו לשווים, בתמיעה גדולה, לכן חייבים לומר שהוא היה תלמיד חבר, ולכן הוא לא הכריע הלכה כשיטת תלמידיו, אלא כשיטת הרבו. הבהרה שווה ועוסקת בשיטת רבי אליעזר ורבי שמעון, שסוברים שראש השנה למעשר בהמה הוא א' תשרי. למדנו במסכת בכורות, כי לשיטתם של רבי אלעזר ורבי שמעון, כן ניתן לצרף למעשר אחד את כל הולדות שנולדו מא' תשרי עד כ"ט באלול אחריו. אבל חמישה הולדות שנולדו לפני ראש השנה לא מצטרפים למעשר בהמה עם חמישה הולדות שנולדו לאחר ראש השנה. לכן, עשרת הולדות פטורים ממעשר, שהרי אין מעשרים אלא עדר שיש בו עשרה הולדות מאותה שנה. ובמשנה למדנו, כי חכמים קבעו שלושה גרנות במהלך השנה לגבי מעשר בהמה. במסכת בכורות נאמר, כי הולדות שנולדו לפני זמן הגורם, וולדות שנולדו לאחר זמן הגורם, מצטרפים יחד למעשר אחד, אבל בתנאי, שנולדו באותנה שתת מעשר. ולכן, מכאן ואילך, הגמרא תצטרך לדון בהגדרות שלפיהם נקבע ראש השנה למעשר בהמה. אבל זה תוך כדי השוואת ההגדרות לראש השנה של מעשר אילן, ברוב הפירות, ראש השנה למעשר דגן, שזה תבואה וזיתית. ראש השנה למעשר אילן אנחנו יודעים שנקבע על פי זמן חניתת הפירות. ראש השנה למעשר תבואה וזיתים נקבע על פי זמן שבו התבואה גדלה כדי שליש גידולה. רבי יוסף יאמר שמדברי המשנה למעשה למדנו מעשר בהמה לא נקבע על פי חניתה, כלומר עיבור הבהמה כמו מעשר אילן, ולא על פי גידול שליש כמעשר תבואה. מדוע? שאם ראש השנה למעשר בהמה היה נקבע לפי זמן חניתה שווה עיבור, הייתה המשנה צריכה לשייך את הולדות לפי העיבור. כלומר, הולדות שהיו מעוברים עד א' תשרי שייכים משנה חולפת, והולדות שהתאמרו לאחר א' תשרי שייכים משנה הבאה. ובמשנה שלנו נאמר מפורש שהולדות שנולדו מא' תשרי עד כ"ט אלול מצטרפים יחד. אף על פי שהולדות שנולדו בחודשים הראשונים מתשרי ואילך, הם חנתו, כלומר התעברו, לפני א' תשרי. רק אמר מכאן מוכרח, כי במעשר בהמה לא הולכים אחר חניתה, כלומר העיבור, אלא אחר לידה. ואם אנחנו נאמר שמעשר בהמה נקבע לפי גידול שליש כמו מעשר תבואה, אם ככה, רק ולדות שנולדו עד כ"ב אלול יכולים להצטרף להתעשר עם ולדות השנה של אותה שנה. ולמה? ושרבי יוסף משווה בין תבואה לבהמה. כמו שראש השנה למעשר תבואה נקבע שליש גידול, ושאז כבר היא נחשבת כמאכל וראויה להתעשר, כך גם ראש השנה למעשר בהמה ראוי היה להיקבע לזמן בו הבהמה ראויה להתעשר. ומאמתי היא ראויה להתעשר? רק מזמן שהיא ראויה לעלות קורבן. כלומר, אחרי מיום השמיני להולדתה. ומאחר שבשבעת הימים הראשונים אסור להקריב את הוולד, כמו שכתוב בתורה, והיה שבעת ימים תחת אמו, כלומר יום השמיני, ואז ירצה כולה קורבן. והיום המשנה לא הקפידה על כך, וכתבה, כי כל הנולדים עד אלף תשרי ראויים להצטרף למעשר בהמה של אותה שנה. גם אלה שנולדו בשבעת הימים שלפני אלף תשרי, ועדיין לא ראויים להקרבה, וממילא לא ראויים להתעשר. הרי לנו שהגדרות לפיהן נקבע ראש השנה למעשר בהמה אינן זהות להגדרות לפיהן נקבע ראש השנה למעשר תבואה. כלומר, רבי יוצא רוצה לומר שאי אפשר להשוות את ההגדרות בין ראש השנה למאסר תבואה למאסר בהמה. רבי שמאי, בשם רבי בוואי ורבי חייא, דוחה דברי רבי יוסף. והוא אומר שייתכן, כי ההגדרות שלפיהם נקבעו ראש השנה למאסר בהמה, ראש השנה למאסר תבואה הם זהות. אבל בכל זאת, המשנה לא מגבילה את זמן מאסר הבהמה עד חבד באלול. ולמה? שהמשנה שלנו סוברת כדעת רבי שמעון, שגם בהמה שלא ראויה להקרבה, ניתן לצרף לתהליך מעשר בהמה. ולכן, אין כל הוכחה מן המשנה, כי הגדרות זמן מעשר בהמה לא זהות להגדרת מעשר תבואה. אז אם ככה, מה יעשו עם בהמה שלא מלאו לה שבעת ימים עלתה למעשר בהמה? אז יקריבו אותה רק אחרי שימלאו לה שבעת ימים. אמנם, אנחנו נראה שחכמים חולקים וסוברים שלא ניתן לערוך מעשר בהמה לבלדות שלא ראויים להקרבה. אבל משנתנו היא כשיטת רבי שמעון ולא כשיטת חכמים. רבי מנה למעשה בא בדברים רב שמאי שאמר את ההסבר כך. הלא במשנה מובל גם שיטת בן עזאי. ובן עזאי אומר שהתאריך הוא א' תשרי ולא חווה תלוי. וזה למה? אחר ולא מצאנו שבן עזאי סובר כשיטתו הייחודית של רבי שמעון, שניתן לערוך מעשר בהמה עם מלדות שלא ראויים להקרבה. כלומר, מכאן מסתמה, הוא סובר כחכמי, שאי אפשר לערוך מעשר בהמה במלדות האלה. ואנחנו יכולים לומר שבן עזאי לדעתו הגדרות ראש השנה למעשר בהמה זהות להגדרות ראש השנה למעשר תבואה. משום שאם לא כך, היה עליו לתת תחום, לתחום את הזמן של מעשר בהמה, עד חבי תלול. כלומר, מכאן אנחנו חייבים לפרש את שיטת בן עזאי כך. מאחר שתאריך וראויה בהמה להתעשר, לא קובע לאיזו שנת מעשר תשתייך הבהמה, אלא זמן לידת הולדות הוא שקובע שנת המעשר שלהם. קרוב הולדות חודש אלול, כולל אלה שנולדו בשבוע האחרון, הצטרפו למעשר אחד עם כל הולדות שנולדו בחודש אלול. כמו שהוא אומר, האלוליים מתעשרים לעצמם. מתי יבצעו בפועל את מעשר בולדות שנולדו בחודש אלול? זה יעשו רק בחודש תשרי. משום שזה שבוע לאחר תום חודש אלול, ואז כל הולדות של חודש אלול יהיו בני שבעת ימים ומעלה, ויהיו ראויים לקורבן. זה שבן עזאי סובר כחכמי, שלא ניתן לבצע בפועל את המעשר, בבהמה שלא ראויה להקרבה. אם כך, מאחר שהצופה של המשנה שלנו לא ניתן להסביר כדעת רבי שמעון, לפחות בחלק הזה של המשנה, אנחנו חייבים לפרש שהגדרות ראש השנה למעשר בהמה אינן זהות להגדרות ראש השנה למעשר תבואה ואילן. וכבר אין עילה לפרש כך גם את הרשע של המשנה ולהעמיד כשיטת רבי שמעון. וכך גם לפרש לפי חכמים שהולדות שנולדו בשלהי חודש אלול מתעשרים מולדות של שנה קודמת, וביצוע המעשר יידחה לשבעה ימים לאחר תחילת שנת המעשר החדשה. עם כל הולדות, כשהולדות רואים להקרבה, כי הם יותר בני שבעה ימים. כשהגמרא הסיקה שכל הולדות שנולדו על ראש השנה למעשר בהמה, כלולים באותה שנת מעשר, למרות שהם אינם יכולים להתעשר בפועל, אלא לאחר שבעה ימים. אומר רבי חייא, כי כך גם הדין בבכורות בהמה. בכור בהמה טהורה. אנחנו יודעים שיש להקריב אותו בשנתו הראשונה. וכאן למדנו כי מניין השנה הראשונה מתחיל מיום הלידה, אף על פי שביום הזה עדיין הוא לא ראוי להקרבה. כלומר, התורה לא מתכוונת לשנה בה היה ראוי לקורבן, אלא לשנה מיום הלידה. למעשה, רבי מנה אומר שהמתקנה הזו גם עולה מן פסוק, שממנו אנחנו לומדים כי הבכור קדוש עם לידתו. כתוב בתורה, כל הבכור אשר יוולד, הרי לנו מונים את שנתו מיום לידתו. בואו נראה את הדברים בלשון המשנה. סליחה, בשם הגמרא. אומרת הגמרא. נתנינה. אנחנו למדנו במסכת ברכות. כל הנולדים, כל הולדות שנולדו מאחד בתשרי כ"ט באלול, הרי הם מצטרפים למעשר בימי אחת. חמישה לפני ראש השנה וחמישה לאחר ראש השנה לא מצטרפים. חמישה לפני הגורם, כלומר חמישה שנולדו קודם זמן החיוב, וחמישה לאחר זמן החיוב, הרי הם מצטרפים לחיוב מעשר. אמר רבי יוסף, למדנו מדברי רבי אלעזר ורבי שמעון במשנה, עדה אומרת, מעשר בהמה לא עשו אותה לא כחנת ולא כשליש. הרי אמר רבי יוסף, שלמדנו מדברי רבי אלעזר ורבי שמעון, שחידוש שנת מעשר בהמה לא נקבע, לא לפי חניתה, כלומר העיבור של הולדות, ולא כשליש גידול. למה? אם תאמר כחנת, אם תאמר, שהחניתה, כלומר העיבור קובע, שהמשנה תאמר לפני כל המעוברים, מאחד בתשרי עד 29 באלול מצטרפים, וזה לא אמרה המשנה. ואם תאמר כשליש לפני, אם תאמר ששליש גידול קובע, אז שהמשנה תאמר כל הנולדים עד 22 באלול מצטרפים, בני השנה האחרונה לאיסור. אבל רבי שמעי בשם רבי דוואי ברבי חייא סובר כשליש גידול קובע, כי אותה רבי שמעון כדעתי, כי הלך וזה רבי שמעון את השיטתו. ומה השיטתו? אמר רבי שמעון, מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר, כלומר בהמה שעדיין לא ראויה להקרבה נכנס לדיר להתעשר, שיהיה בין המספר שיחייב מעשר. קם בדברים רבי מנעים רבי שמעי. אמר לי, את אמרת, עד המילתא, אם דבר זה נעשה בדעת רבי שמעון, ככה אתה סובר, אמר לי, אין, כן. אמר לי, רבי מנעה, את אמרת מנעה, שנינו במשנה בן עזאי אומר, הילולים מתעשרים לעצמם, לא אפילו נולד עד 29 באלול, כלומר, וכי לא כלול בזה מי שנולד עד חפתת באלול, וכי עד בזה, אתה חייב לומר, איתלך ומימר בן עזאי כרבי שמעון הוא. אז אם ככה תגיד שבן עזאי סובר בשיטת רבי שמעון, אלא אומרת הגמרא, כאלא כמדעת אמר על דבן עזאי, מניחה לשנה הבאה ומתעשרים מבני הילוליים. כלומר, בן עזאי אומר שממתין עמם לשנה הבאה ומתעשרים מבלדות חודש אלול. אז אם כן, כך תפרש גם בדעת דרבנן. כן, את אמר דרבנן, שמניחה לשנה הבאה, ותעשי בני שנתן. כלומר, לא הכוונה לעוד שנה, אלא מי אלו תשרי, תשרי לשנה חדשה. ואז כל הולדות מחבית אלול יתעשרו בשנה הבאה עם ולדות שנולדו בשנתן. אמר רבי חייא, זאת אומרת, מהפירוש של רבי מנעא נלמד, ששבעת ימים הראשונים של בכור, ימים שהבכור מחוסר זמן בהם ולא ראוי להקרבה, עולים לו לתוך שנתו. אלא אמר רבי מנעא, אמר רבי יונה, אבא שמה למיהדה. אבא למה את העניין הזה מהפסוק, כל הבכור אשר יוולד, הזכר תקדיש לבכור. הכיצד? וכאן אנחנו רואים בפסוק שכתוב אשר ייוולד משעת לידתו, את מונה לו שנה. זאת אומרת שלמעשה, רק ביום, מהיום שנולד, התורה מונה לו מאותו יום שהוא יכול להתחיל לספור את הולדות של אותה שנה. אנחנו רואים להלכה בית במשנה הקודמת למדנו כי שלוש פעמים בשנה תרמו תרומת הלשכה. המשנה הבאה תפרט את אופן ביצוע התרומה. אנחנו צריכים להבהיר כי קיימת מחלוקת בין הרמב״ם לראשונים אחרים, לגבי אופן תרומת הלשכה. הרמב״ם סובר שמעות תרומת הלשכה הופרשו בניסן א' ניסן בלבד. וכל הקופות והתרומות שנעשו לאחר מכן, עליהם נלמד במשנה ובגמרא, ניטלו משקלים שהופרשו בא' בניסן. אנחנו נפרש כרגע את הגמרא כדעת הראשונים שחולקים על הרמב״ם. תרומת הלשכה, אומרת המשנה, התבצעה מכלל חצאי השקלים שנתרמו. התורם הכניס מרבעות לשלוש קופות, שהנפח הכולל שלהם היה 9 סעים. כל קופה הכילה 3 סעים, והקופות היו מסומנות באותיות א', ב' וג'. רבי ישמעאל מוסיף ואומר שבתקופת בית המקדש השני, סומנו הקופות בלשון יוונית, משום שהשפה הזו הייתה יותר מוכרת. לכן היה כתוב עליהם אלפא בטא גמא. חכמים אמרו כי האדם שמבצע את תרומת הלשכה לא ילבש בגדים שניתן להטמין בהם מטבעות. למשל, בגד שיש לו ביטנה או מכפלת, מנעל, סנדל, תפילין, קמיע תפורים, שניתן לפרום אותם ולהכניס לתוך המטבעות. מדוע? שהאדם עלול לבוא לידי חשד, שאם יראה מנכסיו, יגידו שהוא נענש כמעל, וירביש שקלים בבגדיו. אם הוא יתעשר, יעלי לו עליו שמקצפי השקלים יתעשר. מכאן את חובה, אנחנו רואים שיש חובה לאדם להתנהג באופן כזה שלא יצא עליו לעב. זה נדומי לפסוק, ייתן מן נקיים מהשם ומישראל, ומפסוק מוסף, שנאמר הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. בואו נראה את הדברים בלשון המשנה. אומרת המשנה, בשלוש קופות של שלוש סעים תורמין את הלשכה. כלומר, לשלוש קופות שכל אחד מכילה שלוש סעים תרמו מהלשכה והניחו את השקלים. וכתוב עליהם, אומרת המשנה, על הקופות לפי הסדר. א', ב', ג'. רבי ישמעאל אומר, יוונים כתוב עליהם, אלפא, בטא, גמא. עכשיו אמרה, המשנה תמשיך ותאמר שמי שתורם את הלשכה, כלומר בא לתת תרומה, לא נכנס לתרום, מי שבא להוציא מכספי הלשכה, אין התורם נכנס לא בפרגות חפות, לא במעיל עם מכפלת, ולא במנעל, ולא בסנדל, ולא בתפילים, ולא בקמיה, שם היה עני, ויאמרו מעוון הלשכה העני, בגלל שפשע וגנב מהלשכה, או שם היה עשיר, יאמרו מתרומת הלשכה העשיר. אדם צרץ על ידי הבריות כדרך שהוא צריך לתת לידי המקום, שנאמר, ייתן מגיעים מהשם ומישראל, ואומר עוד פסוק, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. הגמרא עוסקת בהלכה שלמדנו במשנה. המשנה אמרה שנפח קופות השקלים שלא עושים. רבי זעירא שואל את רבי ישעיה, למדנו במסכת שבת, שבשבת מותר לפנות 4 או 5 קופות תבן מן האוצר, כלומר מהמחסן, עבור מקום לאורחים או לתלמידים. מהו הנפח של הקופות שהתירו לפנות? בישי יענה לו שהדבר הזה נלמד מהקופות במשנה שלנו. כשם שנפח קופות השקלים 3 סעים, כך גם נפח הקופות שהוזכרו במסכת שבת. הגמרא תניא שמחשבת כי מאחר שכל קופה הכילה 3 סעים, הרי שכל תרומת הלשכה הכילה 9 סעים. היות ותרמו תרומת הלשכה 3 פעמים בשנה, נמצא שבכל שנה נתרמו סך הכל 27 סעים בשקלים חדשים, כי יש לנו 3 כפול 3 קופות, כפול 3 פעמים. למדנו במשנה שהקופות סומנו באותיות א', ב' וג'. הגמרא מסבירה שעשו את זה מפני שבתחילה צריכים לרכוש קורבנות ציבור מהקופה שהתמלאה ראשונה בכספי תרומת הלשכה. אבל אין להסתפק משקלי הראשונה התרומה, כלומר לא מרוקנים אותה לגמרי, אלא בטרם קלו שקלי הקופה הראשונה, החלו לרכוש משקלי הקופה השנייה, ואחר כך מן הקופה השלישית, למרות שעדיין לא תמו שקלים בקופה השנייה. כשעסקנו בשיעורי נפח, הגמרא כבר תזכיר הלכה שנוגעת לנפח כוס יין, שזה אחת מ-39 מלאכות אסורות בשבת, אנחנו יודעים שזה מלאכת הוצאה. בשבת אסור להוציא חפצים מרשות הרבים, מרשות היחיד או הפוך. אבל מי שמוציא כמות קטנה שאינה חשובה, לא חייב. במסכת שבת שנינו, אומרת הגמרא, כי כמות יין חשובה היא כדי מזיגת הכוס. כלומר, שיעור יין שמוזגים בתוכו מים להכנת כוס יין מזוג במים. כי בזמנם היה יין מאוד חזק, היו מוזגים ולתוכו הם מוסיפים מים. על הדבר הזה שאר רבי זעיר את רבי הושעיה, מה הנפח של הכוס הזה? שלפי השיעור יש לחשב את כמות היין שראוי להימזג עם מים. אמר לו רבי הושעיה, שניתן ללמוד את זה מהברייתא ששנה רבי חייא. רבי חייא שנה ברייתא שעוסקת בשיעור מצוות ארבעה כוסות בליל הסדר. והברייתא הזו נאמר כי כוס של ארבע כוסות צריכה להכיל רביעית לוג יין חי או יין מזוג איטלקי, כלומר משובח, לא פחות. מכאן אנחנו לומדים כי גם שיעור הכוס עניין מלאכת הוצאה ושבת זה רביעית. ויוד וכבר הגמרא הזכירה מצוות ארבעה כוסות, היא תרחיב בדין שלהם. צריכים לדעת שמתקופת התלמוד הירושלמי לא רווח השימוש במידה רביעית, ולכן שאלו כמה שיעורם של כוסות. הדבר מתרגם את שיעור רביעית לטרטון ורביעה, כלומר מידת נפח שרווחה בתקופת התלמוד. לאחר מכן, הגמרא מתסתפק אם ניתן לקיים מצוות ארבע כוסות בשתייה בזה אחר זה. או שצריך להפסיק בין כוס לכוס, ולהכיר שהוא שותה ארבע כוסות כנגד ארבע הלשונות של גאולה. את הספק הזה פושטת הגמרא דברי רבי יוסי שאומר כי מי שקורא את הלל בליל הסדר בזמן תפילת ערבית בבית הכנסת לא צריך לקרוא אותו עוד פעם באמירת ההגדה. אז אם כך אתה אומר, היות זה קריאת הלל בהגדה היא זאת שמבדילה בין שתיית כוס שלישי לכוס רביעי, מי שלא קורא את הלל בהגדה שעותה את הכוס השלישי ואת הכוס הרביעי וזה אחר זה. אז אם ככה, אין מניעה לקיים מצוות ארבעה כוסות ברצף ולא הפסקה. יותר מזה, הייתה זה שלא מסתפק כיצד יש לשתות ארבע כוסות. האם ילגום את תכולת הכוס בבת אחת, זה שבאופן זה היין מרווה יותר, או שמה ניתן לשתות אותו בלגימות אחדות. גם את הספק הזה, הגמרא תפרוק, ותאמר כי מצוות ארבעה כוסות מחייבת שתיית יין, אבל לא השתכרות. ולכן, אין להניח שחכמים חייבו ללגום את התכולה של הכוס בבת אחת. כי צורה כזו מביאה לשכרות. בואו נראה את הדברים בתוך לשון הגמרא. אומרת הגמרא, תמן תנינן, שנינו שם במסכת שבת. מפנין אפילו ארבעה וחמש קופות. כלומר, מותר בשבת לפנות אפילו ארבעה וחמש קופות תבן על מנת שיהיה מקום לאורחים. רבי זעיר השעת רבו ישעיה, כמה הוא שיעורה של קופות, כלומר, כמה הוא שיעור קופה שתראו לפנות בשבת, אמר לי, נלמוד סתור מן המפורש. נלמד את הדין שלא נאמר במפורש במסכת שבת, מן המפורש, במשנה שלנו, מקופות שקלים, שמידתה כמה? דתניה. בשלוש קופות של שלוש, שלוש סעין, שהן תשעה סעין, שהן 27 סעין, תורמים את הלשכה. כלומר, תרומת הלשכה תרמו לשלוש קופות. כל אחת הכילה שלוש סעין, יחד הן 9 סעין, שהן 27 סעין. ומשום משלוש תרומות, תורמים את הלשכה כל שנה. וכתוב עליהם, אומרת הגמרא, אלף בית גימל, מפני מה כתוב עליהם אלף בית גימל, ללמד, שאין מסתפק מן הראשונה קודם לשנייה ומן השנייה קודם לשלישית, שלא נוטלים כל מעות הקופה הראשונה לקורבנות לפני שנוטלים מהשנייה, ולא מסיים ליטול מהשנייה לפני שנוטל מן השלישית. הדרך אגב, אומרת הגמרא, אם ככה למדנו מידות נפח, תמת נינן, למדנו שם גם כן, לגבי שבת. שיעור יין שחייבים על הוצאתו בשבת כמות כדי מזילת הכוס, שאז אם אדם מוציא כוס כזאת מרשות לרשות במקום שאין ערוב יהיה חייב. שאל רבי זאב את רבי יושעיה, כמה שיעורו של הכוס הזה? מה מידת הנפח? אמר להן, נלמד בכוס הוצאה, שלא פורש מידתו בפירוש מכוס שפורסה, שכן נאמר מפורש. תני רבי חי ארבע כוסות שאמרו, ישנן רביעית יין האיטלקי. אחי ואין מזוג, אין יין טהור ואין יין מזוג במים. כמה שיעורה של כוסות, במידה הנהוגה, ואבין אמר, טיטרטון ורביעה. כמו שאמרנו, מידה שנהוגה בזמנה. אז אם כך, שיות הגמרא, אלא והזכרת כבר עניין של ארבע כוסות, שזה רביעית, ומי שמוציא רביעית מרשות לרשות יהיה חייב, אז אם כך, בפסח, בליוז לשתותם בקרח אחד, האם יהיה ניתן לשתות ארבע כוסות ברצף, בלי הפסקה? ולמה? משום שיש מצוות כוסו ארבע כוסות, ולא מפורש כיצד לשתותן. אומרת הגמרא, מדמה רבי מנה אמר לי יוסי. הגמרא פושטת את דברי רבי מנה, אם שמען, כלומר מי ששמע, מי שאמר הלל בלפסח, אם שמע אותו בבית הכנסת, יצא ולא צריך לומר אותו שוב בהגדה. אז אם ככה זאת אומרת, הדמה, אם שתעל בדרך אחד יצא, אז אם ככה, ישתה את כולם ברצף, ויצא את החובת ארבע כוסות. אז אם ככה אומרת הגמרא, הניתן לשתות את הכוס בהפסקות, כמו לשתות אותם בפסקה. אלא אומרת הגמרא, אני אסביר לך למה. כלום אמרו, אלא שישתה. תקנת חכמים אמרו שצריך לשתות ארבע כוסות, לא שישתכר, שישתה. שישתה בפסקן, אף הוא אינו משתכר. כלומר, במידה והוא ישתה את זה ליחד, בבת אחת הוא עלול להשתכר. אבל אם לא ישתה אותם אלא בהפסקה, הרי מכאן הוא לא משתכר, מקיים דברי חכמים שצריך לשתות ארבעה כוסות ללא שום קושי, וקושייה נפלה וחזרה למקומה. היות ודנו כבר בנושא של יין, אז הגמרא שואלת שאלה. מה יהיה הדין לגבי יין שנוצר מענבים של שנת השמיטה? ענבים האלה אנחנו יודעים שאסור להנות מהם לאחר זמן הביאור. מה פירוש? מותר לנו לאכול פירות שמיטה כל זמן שהפרי קיים בשדה. לאחר מכן חובה עלינו לבער את הפרי. השאלה היא, ניתן לקיים ביין זה שנעשה מיין, סליחה, מענבים של שנת השמיטה, לאחר זמן הביאור. אז אם אפשר להשתמש בהם בארבע כוסות. את הספק הזה פושבת הגמרא מברייתא, שלמדו בבית המדרש של רבי יושעיה. שם אמרו, יוצאים ביין של שביעית. ומה הסיבה? כי מצוות לאו ליהנות מזנו. ושתיית היין לצורך קיום מצוות ארבע כוסות בפסח לא נחשבת הנאה. וממילא, מי ששותה לו עובר על האיסור שנאמר בתורה שאין ליהנות ממצוות. יש הרבה קושיות על הפירוש הזה. האור שמח מפרש, כי ספק הגמרא נעוץ בכך שיין שביעית לא ראוי לניסוח על המזבח. יש לנו כלל, כל יין שלא ראוי לניסוח פסול לכושר ברכה. והגמרא תענה על זה שפסילת יין שביעית לניסוח לא בגלל חסרון טיב היין, ולכן הוא כן קשור לארבע כוסות. אז אם כך הגמרא תמשיך להסתפק, האם ניתן לקיים מצוות ארבע כוסות ביין קונדיטון. מה זה יין קונדיטון? זה היה יין שמעלו אותו בדבש או בבשמים. השאלה הזו קיבלה מענה מברייתא ששמע בר כפרה. ואמר קונדיטין כיין. כלומר, דינו כיין לכל דבר ויוצאים בו ידי חובת ארבע כוסות. אז הגמרא תביא על הספק ותאמר, האם ניתן לצאת ידי חובת מצוות ארבע כוסות בשתיית יין מזוג במים. הספק הזה גם כן בא על פתרונו מבריתא, שאמר רבי חייא ארבעה כוסות שאמרו יוצאים בהם בין חיים, כלומר ללא מים, ובין מזוגים. אבל בתנאי שהיין החי שלא מזוג, לא יהיה חריף עד כדי כך שלא ניתן להרגיש את טעם היין. והיין המזוג במים לא יהיה נטול מראי יין ברוב מים. בהמשך, רבי ירמיה יאמר שראוי להדר לקיים את מצוות ארבעה כוסות ביין אדום. וזה מן הפסוק, אל תראה יין כי יתאגם, כי ייתן בכוס עינו. כלומר, שלמה המלך מזהיר את השיקור שלא יתאבה ליין אדום במיוחד. כאן, יין אדום מלמד שהוא משובח יותר. עכשיו, איוב אנחנו נוכחנו לראות שניתן לתת ידי חובה ביין חי וגם ביין מזון. הגמרא תחזור ותסתפק, האם כשם ששיעור יין חי רביעית, גם היין המזוג צריך להיות רביעית. הגמרא תענה ותאמר שבברייתא שלמדנו לגבי איסור הוצאה בשבת נאמר ששיעור הוצאת יין חי הוא שיעור יין אחר מזיגתו במים שהוא יעמוד על רביעית. מכאן אנחנו רואים שמספיק בשיעור רביעית גם עבור יין מזוג. והגמרא תסתפק, האם ניתן לצאת את זה חובת מצוות ארבע כוסות ביין מבושל? ומה הספק שלנו? מצד אחד, קיים כלל שקובע כי יין מבושל פסול למזבח, ואין אומרים קידוש היום, אלא ביין שראוי לנוסח על המזבח. מאידך, יודע בשביל של היין משבח אותו, אז למרות שהוא לא ראוי למזבח, הוא לא נוסע לקידוש, משום שרק יין שפסול למזבח נפגם, הוא פסול לקידוש. אבל יין מבושל לא פסול למזבח נפגם, אלא מפני שנשתנה מבריאתו, הוא כבר לא כמו שהוא באופן טבעי. אז זה אמר רבי יונה, שניתן ללמוד את הדין של יין מבושל מההלכה שקובעת יין מבושל דינו כיין מטובל. ויין מטובל הוא היין קונדיטון הזה שהוא אמר משהו קשר למצוות. והגמרא תציין שרבי יונה עצמו נהג בזה ושתה יין מבושל וקונדיטון עם ארבע כוסות של פסח. וזה לפני שהיה קשה לו לשתות יין שלא מבושל שהוא חריג יותר מן היין המבושל. משום שראשו היה כואב משתיית יין מפסח ועד חג השבועות. בהערת אגב, אנחנו צריכים לדעת שיש שני מקומות נוספים בתלמוד הירושלמי. שגרסת הגמרא היא שרבי יונה שתה ארבע כסה דלילה דפיסחה והזיק רישי עד הצרת. רבי יודה ברבי אליי שתה ארבע כסה דלילה פיסחה וחזק רישי עד חגה. וחמתי חד המטרונה. כלומר, כנראה שזה קשור לסיפור שהיה שהמדפיסים השמיטו בטעות את הגרסה של הגמרא כפי שמופיע לפנינו. כי האירוע שאנחנו תכף נראה עם המטרוניתא אירע דרב ידוע בר אלי. היום עסקנו ברבי יונה ובכאב הראש שנגרם לו משתיית יין, הגמרא תספר על אותה אישה משרות של המלכות שראתה את רבי יונה ופניו מהירות. אמרה לו מאור פנים הזה שיש לך בא או משתיית יין שמסיבה עונג או שאתה מגדל בריבית והכסף שלך מתעשר ללא עמל או שאתה מגדל חזירים. למה? משום שיש להם טרחה מעטה ורווח גדול והם ניזונים מהאשפה ותמיד יש להם אוכל. אמר לה רבי יונה לא שתיתי יין שמזיק לי, לא הבאתי בריבית ואני לא מגדל חזירים כשאני יהודי והדברים הללו אסורים עליי, אלא חידושי תורה שאני זוכה לחדש שופכים אור על פניי, שנאמר, חוכמת אדם תאיר פניו. בוא נראה את הדברים לשם הגמרא אומרת הגמרא, מה עוד עצת יין של שביעית, האם היא תלכה למשנת ארבע כוסות ביין שמיטה. לאחר זמן הביאור, תנא רב הושעיה יוצאים ביין של שביעית. אז שאלו אם ככה, מה הוא עושה בקונדיטון? כלומר, מה הדין, יוצא איזה חובה, בארבע כוסות של פסח, ביין, שיש בו בסמים או דבש מעורפים. את הגמרא תשובה, בידי תני בר כפרה קונדיטין כי יין מיטה, אני מוכרחה שכן. אדמה אמרה יוצאים ביין קונדיטון. וזאת אומרת שמקמים מצוות ארבע כוסות גם ביין קונדיטון. אז אם ככה, מה הוא יוצא ביין המזוגי? כלומר, האם יוצא ידי חובת ארבע כוסות בפסח ביין שמזוג במים? ואומר הגמרא בוודאי. מידי תני רבי חייא, ארבעה כוסות שאמרו שתקנו חכמים בפסח, יוצאים בהם בין חיין ובין מזוגים, ובלבד שיהיה בהם טעם ומרי יין. אמר רבי ירמיה, מצווה לתת יין אדום, בכל זאת צריך להשתדל שלאדם יהיה יין אדום. ולמה שנאמר בפסוק, אל תרא יין כי יתאדם, כי ייתן בכוס עינו. מכאן שיין אדום הוא משובח יותר. ושל מזוג בכמה, כמה שהוא של יין מזוג בארבע כוסות, אומרת הגמרא, בוא נפשוט את השאלה מהמשנה הבאה. נשמע הנה, מן האדם הוציא יין כדי מזיגת הכוס, אמרנו בשבת, כמה עמידה כדי שאדם יוצא, ידי יוצא מרשות לרשות ומתחייב בשבת במקום שאין עירוב, זה רביעית, תחיל גם כאן ברביעית, אז מתחת שאלת הגמרא, האם ניתן לקיים ארבע כוסות ויין מבושל? אמר רבי יונה, נלמד את הדבר הזה ממה ששנינו בבריתא, נלמד את אני מבושל כמדובל. ואמרנו שיוצאים ביין מבושל, ולכן גם מטובל יהיה אפשר לקיים בו ארבע כוסות של פסח. רבי יונה לטעמי, רבי יונה הולך לשיטתו לרבי יונה כדב השת ארבע כסי לפסחה. הוא היה שזה יין קוביטון, משום שהוא היה גומר לשתות אותן. אז החזק ראשי עד חג, היה קודם לו הראש עד החג, מה ההשפעה של היין? ראתה אותו, כמו שאמרנו, את רבי יהודה בר אילאי, אחד המטרונית הפועי נעירים. ראתה אותו אחד משרות המלכות שפנה מהירות אמרה לו, סבא, סבא, אחד המעמקלט מיני איבך, אחד משלושת הדברים האלה יש לך. עוד אישה פריך אמרה, אתה שאתה משתקר. עוד יום אבי בריביטה, שאתה מביא אחרי לא תורח עוד במקלט אל חזיריית. אמר לי, טיפח רוחה זה היית איתה. טיפח רוחה של אותה אישה. אחד המילן קלט מיליה לדבי, אין בי שום דבר מכל אלה, אלא עוד פני שכיח לי, יוד שיש חידושי תורה, דרך הכתיב חוכמת אדם, תאיר פניו. מעשה דומה את אמירה בזמן שבא רבי אבאו לטבריה. אבל שם זה היו תלמידי רבי יוחנן, ובואו שפניו מהירות, אמרו לרבי יוחנן, כי ככל הנראה הוא מצא מטמון של ממון, לכן הוא פניו מהירות. כאשר ברבי אבאו לפני רבי יוחנן, שאל אותו, מה זה שפניך מהירות? אמר לו, אלה דברי תורה חדשים, זכית לשמוע שגרמו לפניך להעיר. אמר לי, אבאו, כי מצא תוספת הישנה שלו הייתה ידועה בקרב לומדי תורה. עליו אמר רבי יוחנן, חוכמת אדם, מאיר פניו. בוא נאמר שוב, המעשה הזה, באו תלמידים ואמרו לרבי יוחנן, שכנראה רבי אבאו מצא מטמון, ולכן פניו מהירות. שאל אותו, מדוע פניו מהירות? כלומר, הבין רבי יוחנן שהוא זכה לשמוע חידוש, הוא לא היה כמו תלמידים. אמר לו, באמת, אני מצאתי תוספתא שלא הייתה מוכרת. בואו נראה את הדברים בלשון המשנה. רבי אבאו עתי לטבריה, חמוני תלמידי רבי יוחנן עד פה הנה יורין, אמרו תלמידי רבי יוחנן. כנראה מצא רבי אבאו עוצר, אשלח רבי אבאו סימא, כשבא רבי אבאו לפניו, לפני רבי יוחנן אתה לגבי אמר לרבי יוחנן, מה יוראית חלת השמעת? כלומר, מיד הוא זיהה שמדובר על דברי תורה שהוא שמע. ושאלתו איזה דיבור תורה חדש שמעת, אמר לתוסף תעתיק תקרא עלי, חוכמת אדם, תאיר פניו, אמר רבי חנין. אנחנו חוזרים לדון בדיני כוס של ברכה ששיעורו רביעית לא יין. רבי חנין אומר, שמידת לוג שאותה מתעלת התורה כל פעמים אחדות היא כמידת כלי, מידה שנקרא עתיקה, כלומר כלי ישן, שהשתמשו בציפורי למדוד את הציר של הדגים. כך אמר רבי יונה שהוא זוכר שבבית רבי יונה השתמשו בכלי הזה במדידת דבש. הגמרא תסביר כי רבי חנין קרא לכלי הזה עתיקה אף על פי שהשימוש בו רווח בתקופתו, ושבתקופות עברו את הנוהגת המידה הקטנה. אחר כך התרבתה המידה לפי שהגדילו אותה, חפו שנים ושוב צמצמו אותה. לכן הוא קינה אותה באותה מידה עתיקה. רבי יוחנן גם אומר שעכשיו בתקופתו כלי המידה שרודח בעיר טבריה מכיל מחצית מתכונת הכלי הישן שהכיל לוג. לכן רביעית הלוג הוא חצי מהכלי הטבריאני. אמר רבי חנין לוג הדור הייתה מידת לוג שכתובה בתורה תמונת העתיקה דמורייסה דציפורי. אמרי כי כמו אותה מידה כמו הכלי שבו מדדו ציר של דגים בעיר ציפורי. אמר רבי יונה וחכם נא להיה. כלומר אני זוכר שדבד רבי ינאי אבו מחילים בדבש ולמה קרא לעתיקה. ואמר כי ממגיד אבא ביומי זה אלא ורבת ואיזה עירת. כלומר, היא הייתה קטנה וגדולה וקטנה לכן, כמה דאבא, לכן פונתה עתיקה. אמר רבי יוחנן לדד עידן, היא חצי שמינית ורנדרנית הישנה, כמו מידתנו, היא מחצית ממידה הקרויה שמינית שנהגו בעיר טבריה.